אז בפעם הקודמת בעצם ניסיתי להגדיר בצורה יותר מדויקת שני מודלים של יחס בין הפרט לבין הקולקטיב שכולל אותו. מודל אחד זה המודל הכמותי, שבעצם אומר שהקולקטיב זה רק הרבה פרטים או כמה פרטים, וההתייחסויות המיוחדות שאנחנו מוצאים ביחס לרבים הם ניתנות להסבר אמרגנטי או כמותי או סטטיסטי או תקראו לזה שאתם רוצים. ואז זה בעצם אומר שאני יכול להסביר מה קורה במישור המקרו במונחי המיקרו. הבאתי את הדוגמה של תכונת הנוזליות, דוגמה של ג'ון סרל על תכונת הנוזליות, שהיא לא קיימת ברמה של המולקולה הבודדת, כי מולקולה בודדת לא יכולה להיות במצב צבירה. מצב צבירה זה תמיד תכונה של צבר מולקולות. זה יכול להיות נוזל, גז או מוצק. אבל מולקולה בודדת אין לה תכונה כזאת בכלל. אז אתה רואה, אז הוא הביא דוגמה, אתה רואה. אגב, הוא הביא דוגמה בקשר לתופעות המנטליות, הבחירה החופשית, התופעות המנטליות וכל הדברים האלה. הוא בעצם רצה לטעון שהן יוצאות באופן אמרגנטי מהמכלול החומרי. וכשהוא רצה להדגים את זה, אז הוא הביא דוגמה של נוזליות. שנוזליות זה תכונה שקיימת במישור המקרו, בצבר של המולקולות, למרות שאף מולקולה בודדת היא לא נוזלית, לא מוצקה ולא גז. אז זה אומר שיש תכונות שמופיעות ברמת המקרו, אין להם שורש ברמת המיקרו. וזה כמובן לא...
תכונות זה לא משהו, זה פשוט תפיסה שלי, כאילו ככה אני בחרתי להגדיר את זה.
כן, יש הבדל בין מוצק לנוזל, מה זה בחרתי להגדיר?
כן, אבל זה עניין של קשרים חשמליים, שלזה אני קורא מוצק, לזה אני קורא נוזל.
בסדר, אבל עדיין זה מצבים שונים. והשוני בין המצבים הוא שוני שמופיע רק במישור המקרו, לא במישור המיקרו. יש כאלה שרוצים להרחיק לכת ולהגיד, טוב, אז אם יש תכונות שונות, מה שאפילו פעם כתבתי את זה, פעם חשבתי ככה, שאם יש תכונות שמופיעות במקרו, אז כנראה שהמקרו הוא משהו אחר, כי אחרת מי בעל התכונות? תכונות של מי זה? זה לא תכונות של הפרטים, זה תכונות של המכלול, אבל אם אין דבר כזה מכלול, יש רק עוד קצת פרטים, אז של מי התכונות?
והתכונה זה
מושג
ש... ככה אני קורא לזה, ככה אני
תופס את זה. נכון, לכן אני אמרתי, אני חוזר בי ממה שכתבתי אז, אני אפילו לא זוכר איפה, אבל מה שכתבתי, אולי בשתי הגלות אפילו כתבתי זה, נכון? לא זוכר כבר. אז אני היום לא חושב כך. זאת אומרת, תכונת הנוזליות לא אומרת שהנוזל זה משהו אחר חוץ מאשר אוסף או מולקולות. אני כבר תיקנתי גם בפעם הקודמת, כי בסך הכל זה אמרגנטיות חלשה. זאת אומרת, אני יכול להסביר את הנוזליות במונחי התכונות של המולקולות הבודדות. נכון שהתכונות של המולקולות הבודדות לא ייקראו נוזל, מוצק או גז, אבל השדה שסביב המולקולה יסביר לי באיזה נסיבות זה יהיה גז, מוצק או נוזל. אז זה כן ניתן להעמדה על התכונות של הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב. במובן הזה זה אמרגנטיות. כשיש אמרגנטיות, פירוש הדבר זה שאין צורך להניח על המכלול שום דבר חוץ מזה שיש שם אוסף של פרטים. וזה שמופיעות תכונות ברמת המכלול, אז מה? כיוון שרק ברמת, כמו שאתה אומר, זה הגדרה שלנו, ככה אני מתייחס למכלול. עוד פעם, הגדרה לא במובן השרירותי, זה באמת מצב שונה מאשר מוצק, לא שאני החלטתי. אבל עדיין, השוני הזה לא אומר שיש פה משהו מעבר לאוסף המולקולות. אני יכול להראות לך בחישוב מתוך אוסף המולקולות, איך יוצא שזה יצא יהיה נוזל או גז בתנאים כאלה ואחרים. אוקיי? אז לכן בעצם... נדמה לי שהדוגמה של סרלי דוגמה לא מוצלחת, כי הוא לוקח דוגמה לאמרגנטיות חלשה. זה עוד לפני שעשו את ההבחנה הזאת, כשהבינו כבר שהדוגמה הזאת היא לא מוצלחת. הוא עשה את הדוגמה הזאת כדי להראות איך התכונות הנפשיות, המנטליות, יוצאות מתוך המכלול החומרי. אז הוא אומר, לא צריך להניח שיש עוד משהו, נשמה או רוח או מימד רוחני שלנו, אלא יש רק מכלול חומרי. אבל כשנוצר מכלול, אז יש לו איזשהם תכונות שברמת הפרטים, התאים הבודדים או מולקולות הבודדות, אין את התכונות האלה, כמו תופעות מנטליות. אבל ברמת המכלול זה מופיע כמו הנוזליות. עכשיו, הבאג בהשוואה הזאת, זה באג, אני אומר, זה יכול להיות נכון, אבל ההשוואה הזאת לא עוזרת פה. כיוון שבהשוואה, בנוזל, איך אני יודע שבאמת ברמת המכלול, בלי להניח שיש פה עוד משהו, מופיעות תכונות חדשות, איך אני יודע שבאמת ברמת הנוזל אין שם עוד משהו חוץ מאוסף המולקולות? יש נשמה לנוזל. איך אני יודע שאין נשמה לנוזל? פשוט מאוד. כי אני יכול להסביר את הנוזליות, תכונת הנוזליות של המכלול, של מכלול המולקולות, במונחי התכונות של אוסף המולקולות. אז לא צריך להניח שיש פה עוד משהו. מספיק להניח שיש פה אוסף מולקולות, ואני יכול להראות לך שתצא תכונה כזאת, אז למה להניח שיש פה עוד משהו? כל הוויכוח בהקשר של הדואליזם, כן, של בני אדם, הוויכוח הוא בגלל שאי אפשר להסביר את, לפחות כרגע, לא, אני אומר, אין אפילו את השפה להסביר את זה, שהמכלול ניתן להעמדה על תכונות של הפרטים. עוד פעם, הוא לא מופיע ברמת הפרטים, זה ברור, זה כולנו יודעים. אבל אולי הוא ניתן להסבר במונחי תכונות שכן קיימות בפרטים, כמו בנוזליות. אם היה הסבר כזה, לא היה צורך להניח שיש בנו עוד משהו חוץ מתאים ומולקולות. אוקיי? אבל ברגע שאין הסבר כזה, הרי זה הבסיס שבגללו הדואליסטים רוצים לטעון שיש עוד משהו. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים ויכול להיות שלא, אבל הדוגמה של הנוזליות לא עוזרת. כי הדוגמה של הנוזליות מראה לי שזה במקום שבו אני יכול להסביר את התכונה המקרוסקופית. בסדר, כשאני יכול להסביר את התכונה המקרוסקופית, אף אחד לא יטען שיש פה עוד משהו חוץ מהפרטים החומריים. אוקיי?
זה לא, אני לא יודע אם אני חושב על זה עד הסוף, אבל זה לא כמו הבעיה שאנחנו מתארים רק בפיזיקה שמשהו נמשך לכדור הארץ, אז אתה רק מסביר איך זה קורה. אוקיי, אתה לא מסביר למה זה קורה, למה שהחפץ הזה ייפול למטה ולא יעוף למעלה. נכון, אם הוא פתאום יתחילו לעוף למעלה, אז נחפש את הסיבות הפיזיקליות למה זה יתחיל לעוף למעלה ולא למטה. אז יכול להיות מה שהוא ניסה להסביר פה בדוגמה של הנוזל, אז הוא אומר, תשמע, אני לא יודע למה במצבים האלה זה נוזל ובמצבים האלה
זה... אבל הנה, תראה, זה נוזל.
כמובן זה נופל למטה, נכון? אבל למה זה... למה הוא רק רוצה להסביר... יש בעיה שאי אפשר להסביר את התכונה...
בגרביטציה, לא, בגרביטציה, אני אגיד לך, בגרביטציה, אתה מדבר על תופעה בסיסית, לא על תופעה אנרגנטית. בתופעה הבסיסית, יש גוף נקודתי, הוא נופל למטה. אתה שואל למה הוא נופל? כי יש כוח. מה יוצר את הכוח? המסה השנייה. איך המסה השנייה יוצרת כוח? אני לא יודע, אבל אני יודע שהמסה השנייה יוצרת כוח. בסדר? אז פה חסרות לי חוליות בשרשרת אחורה. אבל כאן אני מדבר על תופעה שהיא לא תופעה בסיסית, לטענתו של בעל הגישה האמרגנטית. זאת אומרת, אז בעצם הוא אומר שאמור להיות הסבר שלוקח אותי מהמיקרו אל המקרו. בוא תראה לי.
למה? אולי, למה לא? למה שלא, כמו שיש חוק שבין שני אלקטרונים יש כוח, אז יהיה חוק.
אין בעיה, יכול להיות שיש. יכול להיות, אני לא אומר שלא יכול להיות. ברור, אמרתי גם קודם, יכול להיות שהוא צודק. אבל הדוגמה של הנוזליות לא עוזרת פה. בסדר? אני לא טוען שיש לי הוכחה שהוא טועה. אני רק טוען שהוא יש לו תחושה שברגע שהוא מביא דוגמאות מהאמרגנטיות, הסימן שהוא צודק. זאת אומרת שחובת הראייה היא על הדואליסט, נגיד, נקרא לזה כך. ואני אומר שזה לא נכון.
לא בטוח.
אם תציע הסבר, אז תהיה חובת הראייה על הדואליסט. אם אין לך הסבר, אז לטעון שאולי יש הסבר, לא מעביר את נטל הראייה לשני. זה כמו להגיד, מאשימים אותי בגניבה. אני אומר, תראה, אולי יש לי הסבר, אז לכן תוכיח אתה שאני גנב, לא אני אוכיח שאני לא גנבתי. או להפך, לא... אתם מבינים? אולי יש לי הסבר. בסדר? אם תראה הסבר, אז אתה צודק, אז חובת הראייה תעבור אליי. אז אתה לא יכול להגיד, אולי יש הסבר. אולי, אולי לא. אתם מבינים? זה טיעון חלש. עוד פעם, הוא יכול להיות נכון, אני לא... הטענה יכולה להיות נכונה, הטיעון הוא טיעון חלש. טיעון זה כאילו ההנמקה של הטענה. בסדר? הטיעון הוא טיעון חלש. הטענה יכולה להיות נכונה, אין לי דרך לדעת. יכול שכן, יכול שכן.
מה ההבדל בין ציבור לתמונה על מסך של מחשב? הרי כשאתה מסתכל על תמונה של מסך של מחשב, יש שם מיליוני לדים. במונחי הלדים אתה לא יכול להסביר את התמונה, התמונה אצלך בראש. אותו דבר, ציבור, אתה לא יכול להסביר את הציבור במונחי היחידים.
אבל במונחי הלדים אני יכול להסביר לך איך התמונה נוצרת.
לא, אתה לא
יכול. למה לא?
לא, אתה לא יכול להסביר איך שיש תינוק. אתה יכול להגיד איך יש אור בנקודות מסוימות. אתה לא יכול להגיד למה אני רואה תמונה של... למה
זה תמונה של תינוק, מה זאת אומרת?
לא, התמונה של תינוק היא אצלי, לא על המסך.
מה זה משנה? גם התמונה היא אצלי.
מה?
מה זה משנה? תצלם תינוק ותצלם מצב, זה אותו דבר.
בכל משמעות שאתה נותן...
אבל אתה מדבר על המשמעות, המשמעות היא לא קשורה לציבור, המשמעות היא קשורה אליך.
בוודאי.
מה שאתה אומר עכשיו זה...
זה מה שאין ציבור, הציבור אצלי בראש.
לא, אז אני אומר, זאת הטענה השנייה. הטענה שאומרת שאין דבר כזה ציבור, זה אוסף של פרטים, וזאת פיקציה, או זה ככה אני מתייחס לזה, אבל זה לא באמת כאן.
כמו שהתוכנה זה לא פיקציה, יש תוכנה כשהתוכנה אצלי בראש.
לא, זאת פיקציה כשאתה מגדיר את הדבר הזה כסוג של יש, זאת פיקציה. כי בעצם זה רק התרשמות שלך ממכלול של פרטים. אין באמת יש נוסף. כן, לזה אני קורא פיקציה. הפיקציה במובן האונטולוגי, אין פה עוד משהו. אוקיי, אתה מתייחס לזה כעוד משהו, כי נוח לך בשפה, בהתייחסות, אבל אין פה עוד משהו. בסדר, זה הגישה השנייה, על זה אנחנו מדברים. אבל הטענה, השאלה שלי זה באמת איזה משתי הגישות נכונה. עד עכשיו רק הגדרתי אותם. אז גישה אחת זאת הגישה הכמותית, זאת הגישה שאתה בעצם איתת. זה היה בסך הכל אוסף של הרבה ילדים, או הרבה פרטים, או משהו כזה.
לא, זה משהו חדש שנוצר אצלי בתודעה. תודעה, מה שזה לא...
כן, אבל זה אצלי בתודעה, אין פה משהו במציאות.
אצלי.
אצלי. אין משהו במציאות עצמה, אין פה כלום חוץ מאוסף הפרטים. עליי זה עושה איזה אימפקט, כאילו שיש פה משהו חדש, נוח לי להתייחס לזה ככה מכל מיני סיבות, אז בסדר, אז ככה אני עושה את זה, אבל זה בסך הכל תופעה כמותית, תופעה סטטיסטית, תופעה אמרגנטית.
למה
כמותית?
יש לי תופעה אמרגנטית.
לא שקורה אצלך, הציבור עצמו.
זה משהו שקורה אצלי, הוא לא קורה במציאות, הוא קורה אצלי, הוא משהו אמיתי שקורה אצלי.
לא, מה זה משהו אמיתי שקורה אצלך? אז התפיסה של משהו במציאות, התפיסה תמיד קיימת אצלך, גם תפיסה של משהו פרטי הוא אצלך.
מתייחסים לעובדה שבמקום מסוים יכול להיות ציבור, ואתם צריכים לשים שם קומות מספיקה של פרוגרמיות?
לא, אני לא מסכים, הם מתייחסים לעובדה שיכולים להיות שם הרבה פרטים, למה?
מה?
הם מתייחסים לעובדה שיכולים להיות שם הרבה פרטים,
למה? הרבה פרטים
זה. נכון. הרבה פרטים זה מספיק לצורך העניין, זה נכנס למודל הכמותי, אז זה דיברנו. זאת אומרת, ברור, אני אומר, יש פה שני מודלים אפשריים, המודל הזה הוא מודל כמותי, זה לא משנה מה נמצא אצלי, כי בסופו של דבר יש פה אוסף של פרטים שמייצרים את המכלול, כשאני מקבל איזשהו רושם מהמכלול מסוים, לא משנה איזה.
הנקודה שלי הייתה, זה, כמו שאתה אומר, יש ציבור, זה כמו להגיד על המסך שלנו, עכשיו יש תמונה, או רצה כאן תוכנה, או...
אני מבין, אבל זה מה שאני קורא המודל הכמותי. זה מה שאני קורא המודל הכמותי. אני טוען שבמסך של המחשב אני מסכים איתך, ובציבור אני לא מסכים איתך. זה האלטרנטיבה. אז אני אומר, אני מנסה להגדיר עכשיו את שני המודלים האלה. אז המודל הכמותי אומר זה אותו דבר. זה בעצם אותו דבר. והמודל הלא כמותי בעצם אומר שיש פה עוד משהו. זאת אומרת, יש משהו כמו נשמה בגוף. מה הופך את הגוף לאיזשהו מכלול ולא לאוסף של תאים? יש בו משהו שאני לא יודע, זה לא תא. זה לא משהו חומרי, זה לא משהו שמדבר בשפה של חומר, במינוח של חומר, שהוא גורם לאוסף הדברים האלה להיות משהו אחר, לא להתפס רק כמשהו אחר, הוא כמובן גם נתפס כמשהו אחר, אבל יש משהו במציאות עצמה שיוצר את הרושם השונה אצלי, לא שהרושם השונה נוצר רק אצלי, אבל אין לו שורש במציאות עצמה, אוקיי? זה בעצם האלטרנטיבה. עכשיו השאלה, האם את הכל אפשר להסביר במונחי המודל הכמותי, אז לא צריך להגיע למודל השני. אם יהיו דברים שאותם אי אפשר יהיה להסביר במונחים האלה, אז אנחנו צריך להודות שהמודל הכמותי לא מספיק. צריך פה איזשהו מודל אחר.
הרעיון הזה, זה עם השדות, שכל חלקיק יש איזשהו שדה שהוא נפגש עם חלקיק אחר, פתאום אני רואה תכונה שלא ראיתי לפני כן. הרעיון הזה אתה יכול להגיד גם על סוג מסוים של מולקולות, אולי אפילו על כל המולקולות.
אם בונים אותם בצורה של בן אדם, עם כל המכלול הזה, פתאום עוד
מופיעות. הם פתאום מתנהגים אחרת, הפוטנציאל ההתנהגות האחרת עם מפגש עם אחרת.
זאת הטענה של האמרגנטיות החזקה, כן, נכון.
מה ההבדל בין זה לבין
הטענה היא שאין לך שום דרך להסביר את זה.
בכל דבר יש קצת נשמה.
אין בעיה, תגיד פעם פסיכיזם, תגיד מה שאתה רוצה, זה בסדר גמור.
זה משהו אחר לגמרי, כי מה שאתה אמרת עכשיו, אם הבנתי נכון, זה אומר שגם לאטומים לבד יש
כן, יש להם
איזשהו
מרגישים
משהו,
איזה מיני
תודעה
חלקי שלא
יכולה להתרומם לשום דבר. אין בעיה, אתה יכול לאמץ איזה תיאוריה שאתה רוצה, אני לא יודע לברור ביניהם. אין מישהו בערך לברור ביניהם, כולם יכולים, אני מציב פה שני מודלים, עוד לא אמרתי מי צודק ומי לא. אגב, הפנפסיכיזם זה לא מודל, זה מודל כמותי. כי לכל מולקולה יש פן נפשי כזה, ומה שאנחנו קוראים נפש או נשמה, זה רק בסך הכל המודל הכמותי ביחס לפסי, לפסי הקטן של ה...
בדיוק.
אני לא חושב שמספיק שלא נצליח להסביר במודל הכמותי. כדי להגיד שאנחנו צריכים מודל אחר, אתה צריך להוכיח שאי אפשר עקרונית במודל הכמותי.
לא, בשביל להוכיח שצריך משהו אחר, אז אני צריך להוכיח שאי אפשר.
אבל
בשביל לטעון שזה סביר, אני לא חייב להוכיח שאי אפשר. אני יכול להגיד, תראה, במצבי, כן, אני יכול להגיד, למשל, במצבנו העכשווי, לא נראה שיש בכלל איזשהו כיוון לגזור את התופעות המנטליות מתוך המכלול החומרי. אין אפילו את השפה לעשות את זה בינתיים. אין, זה לא, עכשיו, יכול להיות שעוד ימצאו, ויכול להיות שהכל...
המודל שהוא מציע, לכאורה, כן יש לו איזה דוגמאות במציאות.
אתה לא יאמר אפילו. אם אתה יורד לרמות כאלה, אתה כבר, אתה כל נשמה, אנחנו היה צפים באיזה אלוהות גדולה.
לא, אבל יכול להיות. אבל לא,
אם אתה לוקח את המולקולה... אבל זה עדיין אלטרנטיבה.
זה אלטרנטיב, כי זה באמת תומך. כי כשאתה עובר מדומם לתומך, אז יש בזה יותר נשמה. ומי תומך לבהמה, זה עוד יותר נשמה.
ברור, אבל זה הסבר, אתה מבין, זה הסבר אד הוק. הרי אתה לא רואה באמת את החלקיק נשמה הזה שיש בתוך חלקיק
בלב.
אתה רואה את זה רק דרך זה כשאתה מרכיב את כולם. אז בעצם אתה מייצר הסבר עד אוך. אתה לא באמת משתמש בפרטים כדי להסביר את המכלול. הפוך. אתה מניח את המכלול ומתוכו אתה גוזר, זה תיאולוגיה, זה לא פילוסופיה. אתה גוזר את הפרטים כדי שייתן לך את המכלול. אם תראה לי באופן בלתי תלוי באמת איזו תופעה נפשית של חלקיק, אז יהיה משהו אחר.
הנה, נראה לך ג'ירף הזה, זה מלא חלקיקים אחרים, יש לו רמת תודעה טיפה לאחר. מה שכן, אני מראה את המדרג, אני מראה לך איך שאצלך זה תודעה מאוד מאוד גבוהה, וכשאנחנו הולכים ויורדים, אז יש תודעה ותודעה ותודעה, וכשאתה תפרק את זה, אז זה לא יישאר מזה שום תודעה.
לא, מי אמר שלא יישאר שום תודעה? זה אתה חושב שלא יישאר. מי אמר שלא יישאר?
אני לא יודע אם לא יישאר,
אתה יודע,
אני מקבל
גם את זה. אמר, אבל כל זה, זה אדוק. אתה לא יכול להביא לי...
זה שזה אדוק, זה לא אומר ש...
לא, לא אמרתי
זה לא נכון. לא אומר שזה לא נכון, אבל זה נותן קשר, זה...
אפשרות, אז אני אומר, עכשיו, שתי אפשרות.
גם אפשרות
שהיא מתחזקת, או שלכל אטום יש מימד רוחני כזה, הסבר אפשרי אחד, הסבר אפשרי אחר, שזה מגיח איכשהו מתוך מכלול חומרי, למרות שלכל אטום אין בכלל פסיק כזה. אפשרות שלישית, שבמכלול הזה, מכלול החומרי באמת אין שום דבר, צריך להוסיף לו נשמה כדי שהעסק הזה יעבוד. שלושה הסברים. עכשיו, בדרך כלל, אנשים חושבים שההסבר האחרון הוא פחות טוב. כן, המטריאליסטים חושבים שההסבר האחרון הוא פחות טוב. אוקיי? ואני חושב שלא. אני חושב שלא, בגלל שברמה המטריאליסטית יש, נדמה לי, אינטואיציה די חזקה לזה שבאמת לא נראה שהולכים למצוא אפילו הסבר. עכשיו, אף פעם אפשר לדעת. בסוף אולי כן נמצאו, אבל כרגע לא נראה.
אני חושב שצריך למצוא הסבר, אבל יכול להיות שזה כמו... שוב, אם זה משהו כמו כוח
הכובד, כמו שיש כוח הכובד. אני אומר, כוח הכובד הוא לא תופעה מורכבת.
לא משנה, הוא תופעה פשוטה, אבל כמו שיש חוק שבין שני חלקיקים זה יהיה...
זה טענת האמרגנטיות. אז אוסף של כל כך הרבה תאים בצורה של בן אדם מייצר תופעות מנטליות. בדיוק אותו דבר, כן, ברור. זה הטענה של האמרגנטיות.
אז אין פה מה למצוא הסבר,
בסדר, אבל אתה טוען טענה, אתה אומר, כן, אולי זה מה שיוצא,
זה לא אולי, זה אולי במובן של אם זה הולך כמו, וזה משמיע כמו, אז זה ברווז, זה...
לא, וזה לא נכון, מה פתאום? אם אתה מכיר ברווז, ואתה אומר, אם משהו הולך וזה ומשמיע כמו ברווז, הוא ברווז, אבל פה אתה לא מכיר משהו אחר שאתה משווה אליו. הדבר היחידי שאתה מכיר זה בני אדם, או בעלי חיים, לא חשוב. והשאלה שלך, מה זה בעל חיים? זאת שאלה אחת, אין לך מול מה להשוות את זה, זה לא...
למה
הרב לא שואל את
זה
השאלה על חוקי הפיזיקה?
מנין לך שיש חוק, שזה
חוק
ששני חלקיקים מושכים זה את זה? אולי יש משהו
שלישי? אני רואה שזה תמיד עובד, מה זאת אומרת? אני רואה שתמיד כשיש שני חלקיקים מושכים אחד את השני. זה חוק תיאורי. לא אכפת לי לקבל את הפסי הזה ולהגיד שיש שם גם איזשהו עניין רוחני אם אתה רוצה. לא משנה. אבל ברמת הפיזיקה אני אומר לך שזה מה שיקרה. עשינו ניסויים, אני יודע שזה מה שיקרה.
ברור, החוק נכון בכל מקרה.
עכשיו אני שואל, למשל, ברמה העקרונית, נגיד, אם אתה מצליח לסנטז אדם באופן מלאכותי, אז אולי הייתי מדמה את זה, אתה מבין? קח את כל המולקולות של הבן אדם, תבנה, פשוט תחבר אותם מולקולה למולקולה, תבנה תא, תבנה עוד תא, תחבר אותם אחד לשני. לא יודע. אם זה יהיה אפשרי, אז זה כבר יהיה דומה לפיזיקה. עכשיו, מה נגיד על זה? אני לא יודע. עדיין אני, יכול להיות שאני אגיד שגם בפיזיקה צריך נשמה וגם פה צריך נשמה. אבל אז אתה צודק שזה יהיה כמו הפיזיקה. אתה מבין?
כאילו, נראה לי, על פניו נראה לי, כאילו, הבעיה נראית לי טכנית. אני לא רואה סיבה שזה לא יהיה אפשרי עקרונית.
אם באמת אין שום דבר, אז הבעיה היא טכנית. אבל אם יש פה עוד משהו, אז הבעיה היא לא טכנית. שאלה מה אתה מניח? אתה מניח שאין פה שום דבר חוץ מאוסף התאים, ואז אתה אומר, בעצם הבעיה היא רק טכנית. אבל אני אומר, לא, גם אם תרכיב את אוסף התאים זה לא יעזור, כי הבעיה היא לא טכנית, צריך נשמה.
מה זאת אומרת, ומה יקרה אם...
צריכה להיכנס, שום דבר, זה כלום, זה מת.
מה מת, אבל...
זה גוף בשר מת.
סטייק משובט.
גם ברמה ביולוגית?
כן, כן, ביולוגית, זה מת. כן, אני ויטליסט גם, לא רק ברמה של נשמות, אני ויטליסט. גם בביולוגיה לא תהיה ביולוגיה, רק עם פיזיקה. ככה אני חושב, זאת דעתי. זה
מאוד
בלתי
סביר.
בסדר, ואני זה נשמע הרבה יותר סביר מה שאתה
מטיבה. אבל גם האלטרנטיבה של נפש קרטזיאנית או משהו כזה, להגיד שזה דבק באחוזון זעיר בכל הקוסמוס הגדול, רק בבני אדם או בעלי חיים עד רמה מסוימת, כאילו גם זה מאוד לא סביר, כי זה כוח פיזיקלי לכל דבר ועניין. שהוא נמצא רק אצל בני אדם,
זה כוח פיזיקלי לכל דבר ועניין, לא פיזיקלי.
למה פיזיקלי? כי הוא יכול להשפיע על דברים פיזיים.
אז מה? זה קשור.
זה נקרא לצורך העניין כוח פסיכי.
תקרא לו לצורך העניין, אבל מה זה אומר? אז הוא מופיע בתוך גופות של בעלי חיים.
לא מצא בשום דבר אחר.
ברור, כי זה רק בבעלי חיים. גם ביולוגיה אנחנו לא מוצאים בשום דבר דומם, אז אין ביולוגיה. מה זה קשור?
אתה יכול לראות שיש איזשהו דיפרנציאציה, מהלך
עד השימושי הצמח. לא, אתה לא יכול לראות, זה מה שאני אומר. הטענה של הרדוקציוניסטים...
כאילו מאוד פשוט, אף על פי כן הוא מתנהג כאילו הוא מפחד, כאילו הוא מתקרב.
אוקיי.
כאילו שהוא מבין שזה סכנה רק בזה שהוא לא מתקרב אליו.
אתה יכול שיש לו נשמה באמת שמפחדת, רק נשמה ברמה נמוכה או נפש ברמה נמוכה, מה זה מוכיח?
מה
זאת אומרת, המענה משהו? פחות מתוחכם, עושה פחות פונקציות, לא יודע.
בין דוממים.
אוקיי.
התנהגות של להקה יכולה להיות מוסברת כאילו שהם חושבים באופן אחד להקה ציפורים?
ברור, אבל זה רק מינוח. אבל ברגע שאני אציע לך הסבר במונחים של פרטים, אז הראיתי לך שההתייחסות הקולקטיבית היא פיקציה בעצם, כי אני לא צריך להגיע לזה שיש פה עוד משהו חוץ מהפרטים. זה בדיוק הנקודה. גם מה שקורה בנוזליות. גם בנוזליות אני לא משתמש במה קורה בכל מולקולה כדי להסביר איך מתנהל נוזל. יש חוקי כימיה. הכימיה כבר עוקפת את כל זה. אבל אני יודע שבאופן עקרוני זה רק בשביל הנוחיות. זאת אומרת, בעצם באופן בסיסי יכולתי לעשות את זה גם עם הפיזיקה. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, השאלה אם יש דרך לעשות את זה או לא. זה הוויכוח, אני לא יודע, אולי יש, אולי אין. אבל אני לא חושב שידם של אלה שאומרים שיש, היא על העליונה. אני לא רואה באיזה מובן. טוב, אז עכשיו, אז אלה בעצם שני המודלים, הכמותי מול האיכותי, או כן, קפיצת המדרגה הזאת. יש מודל שלישי שצריך גם אותו לקחת בחשבון, או לא שלישי, אלא מודל מעורב. זאת אומרת, יש, או זה כבר עובר יותר ל... לא יודע אם לאונטולוגיה, אולי גם לאונטולוגיה, אבל זה עובר כבר יותר להשלכות. אבל כשדיברתי על פשיזם מול אינדיבידואליזם, כבר דיברתי על זה, אז הפשיזם בעצם רואה את המכלול בתור עיקר, והפרטים הם איברים במכלול, כן? הם משרתים את המכלול, וכיוון שכך, אז אם זה פרט מת, אז זה שמן על גלגלי המהפכה. ואינדיבידואליסט רואה, אינדיבידואליסט פילוסופי אני מתכוון, כן? רואה... את הפרטים כמה שבאמת קיים, והמכלול זה איזושהי פיקציה, נוח להשתמש בזה, אבל זה לא באמת עוד משהו שקיים. מה שקיים זה הפרטים, לא המכלול. ואז בעצם מה שזה אומר זה שהמכלול לא יכול לדחוק את רגליו של הפרט, אלא לטובת הפרט עצמו. לפעמים יש גם אנשים אינדיבידואליסטים מבינים שלפעמים המדינה או החברה יכולה להכתיב לאנשים פרטיים מה לעשות. אבל זה אך ורק אם המטרה היא להועיל לפרטים. המדינה כשלעצמה לא מתפקדת שם כמטרה. אוקיי? זה לא רלוונטי, אין דבר כזה. זה בסך הכל מכשיר שבאמצעותו אנחנו נתיבים את מצבם של הפרטים. עכשיו, פה יש תפיסת ביניים, ועוד פעם, אני לא בטוח שזה נמצא במישור האונטולוגי, אבל זה נמצא במישור הנורמטיבי, המשפטי, ההלכתי. יש תפיסה שאומרת ששני הדברים נכונים. זאת אומרת, לא המכלול כובש את הפרט תחתיו ומעלים אותו, מעיין אותו באלף, ולא הפרטים משתמשים במכלול, אבל המכלול הוא רק פיקציה, אלא שני הדברים נכונים. עכשיו, אחת הדוגמאות לזה, אני אביא כמה דוגמאות בהקשר ההלכתי בעיקר. דוגמה אחת, למשל, הרמב״ם בהלכות תשובה. השכרתי את זה, אני כבר לא זוכר. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב ש... שכל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ואבונות, מי שזכויותיו יתרות על אבונותיו צדיק, מי שאבונותיו יתרות על זכויותיו רשע, מחצה על מחצה בינוני. וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות על אבונותיהן, הרי זו צדקת, אם היו אבונותיהן מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. אז בעצם דנים, כן, ואם אדם שאבונותיו מרובים על זכויותיו מיד הוא מת ברשעו, וכן מדינה, וכן כל העולם כולו. וכן, זאת אומרת, יש דין מדורג. קודם כל דנים את האדם, אחרי זה דנים את העיר, את המדינה, את העולם כולו. ואז הנושא כלים של הרמב״ם שואלים, אם דנו כל אדם לחוד, אז מה יש לדון את העיר?
יש תוצג.
יש כבר תוצאה. העיר אינה אל הסכום מה שיקרה לפרטים. עיר, אני מתכוון כמובן, אוסף האנשים בעיר, לא הבתים. כן, אז אני אומר, מה יש לדון את המדינה או את העיר? מה?
אולי צריך לדון גם את הבתים.
כן, אבל הוא לא מתכוון לזה. מתכוון לאנשי העיר. אז...
ונעבר לזה שהוא אדם שפועל בשורש שהוא גם חלק מאיזושהי אמנה חברתית כזאת שפועלת קורתת ברית עם הפרטים ופועלים בצורה שאחד לא יכול לפעול לבד.
אוקיי.
אז במובן הזה, לראות אם האם המעשים של הקולקטיב הזה הם טובים או רעים.
נכון. אז בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, זה כשאני עומד לדין בראש השנה, או אני עומד לדין זה כבר אמירה מסוימת, כשאני עומד לדין בראש השנה, אז אני עומד לדין בשני כובעים. כובע אחד זה הכובע האינדיבידואלי שלי, כאדם פרטי, והכובע השני זה הכובע שלי כאיבר בקולקטיב. או במילים אחרות, מי שעומד לדין זה הקולקטיב. רק הקולקטיב זה כמובן אוסף הפרטים. בסדר?
שאנחנו מבינים את כבני מרון.
מה?
שאנחנו מבינים את כבני מרון, אם זה...
כבני מרון זה אחד אחד, בכל.
אחד אחד, או שזה כבנו מרון, שזה כמו גדוד.
אז הטענה בעצם שכשאדם עומד לדין, אז הבני אדם עומדים לדין, אבל גם הישויות הקולקטיביות עומדות לדין. עכשיו, כמובן שכשיקרה משהו לעיר, ירגישו בזה כל האזרחים שמרכיבים את העיר, או המדינה, או העולם כולו. זה לא שקורה משהו לעיר, אבל אנחנו כולנו נשארים, אי אפשר לנתק את הישויות, זה ברור.
על פניו אפשר, אם ניקח את ההיגיון הזה עד לקצה, אז אפשר לומר שאם יש משהו בעיר שהוא מעבר לאנשים שמרכיבים אותה, אז אולי המשהו הזה גם יכול כאילו...
לא, אין בעיה, אבל אני כאדם פרטי גם מרגיש את זה.
למה?
אני לא אומר שאני אכחד. עוד פעם, אם יכחידו את הנשמה של העיר, כי אני מדבר במטאפורות, יכחידו את הנשמה של העיר כי היא רשעה, בסדר? אבל עדיין אני אשאר בחיים כאינדיבידואל, אבל אני ארגיש את זה.
איך אני ארגיש את זה?
כי יש לי פן שאני גם מבר בקולקטיב הרי. זה ישפיע עליי, זה לא מנותק, אי אפשר לנתק את זה.
תהפוך מעיר לאוסף של יחידים.
בדיוק.
נו, אבל כולם ימשיכו לחיות שם.
ברור, כולם ימשיכו לחיות שם, אבל אני, בתוך התודעה שלי גם מרגיש משהו חסר עכשיו. ההיבט הקולקטיבי שלי לא יהיה קיים, זה בדיוק מה שאני אומר, אני חווה שני כובעים. כי אי אפשר להגיד, גם כשאומרים שהמכלול קיים מעבר לפרטים, אין הכוונה שזה עוד משהו. זאת אומרת, יש 1,000 פרטים, אז יש עכשיו 1,001 ישויות. 1,000 פרטים פרטיים, והמכלול, 1,001 ישויות. הישות הכוללת, ברור שהיא איזשהו פן שהוא קשור גם לפרטים. זה לא הבנליות הזאת שיש 1,001 ישויות. אז עוד פעם לא מכלול, זה סתם, זה 1,001 פרטים. אז פרט אחד הוא בעל אופי שונה משאר 1,000 הפרטים, מה זה משנה? ברור, גם בין הפרטים יש הבדלים. נכון? לא על זה מדובר. מדובר פה על משהו קצת יותר מורכב. מדובר פה על זה שהמכלול הזה, כשהוא נוצר, נכנסת לתוכו, נגיד, התאים אצלי בגוף, בסדר? אז הם כולם יישארו בחיים גם אם הנשמה תלך, אבל ברור שהם יראו אחרת, הם יראו מתים. לא ברור, אני אומר לפי התפיסה הזאת. הם יראו מתים, בסדר? אז אתה יישאר פה, יהיה פה תא, אתה תראה...
הרפואי של זה, כלומר הם לא...
כן, הם יקחו גם את הנפש, לא רק את הנשמה. הם יקחו גם את הנפש, כאילו שזה הדבר שאחראי על התהליכים הביולוגיים. אז כן, אז יישאר אתה, כל המולקולות של התא יהיו פה, אבל הוא לא יהיה תא חי, הוא יהיה תא מת. אוקיי? אז זה, נגיד, באנלוגיה, אז אני אומר, גם במכלול, גם כשאני אומר שהמכלול זה עוד משהו שקיים, אין הכוונה שזה היצור האלף ואחד. אלא יש היבט מסוים בכל הפרטים, שההיבטים כמו הפסיעים האלה, כן? שההיבטים האלה מצטרפים ויוצרים...
מה?
מה
זה? פסיף לך למודד.
פסיף זה כך קוראים לחלקיק, להיבט הרוחני בחלקיק הבודד, או חלקיק רוחני. איך אתם נוגעים לקרוא לזה? איך שאני קראתי, אני לא יודע, כל אחד יכול לנסח את זה איך שהוא רוצה, הרי זה במקום אחר לא אומר כלום. אז אפשר לנסח את זה איך שרוצים. אין תצפיות, זאת אומרת, אתה לא נותן לי פרדיקציות איפה אני אראה את זה, מה זה יעשה חוץ מאשר הדברים שאותם אני יודע מראש. אם זה היה נותן איזה פרדיקציה, אז הייתי יכול לנסות לבדוק את זה.
בדיוק כמו הדואליזם.
מה?
בדיוק כמו כל התפיסות, כל ההסברים.
לא, נכון, לכן אני אומר, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה פה, זה לא...
הרב, אם מפרטים את זה פה, אז יוצר בכל זאת בעיה בשיטה של הרמב״ם, כי אם אני מנסה לעשות רגע אחד, דנו כל אחד בעיר הזאת בנפרד, ונניח שאחד, לא יודע, כמה יצאו זכאים בדין והשאר חייבים.
אוקיי.
עכשיו דנו את כל העיר. ובמכלול של כל העיר, בגלל שיש שהם הרוב הם, אני הולך הפוך, שהם הרוב צדיקים, לא יודע, רשאים, אוקיי?
לא, זה לא הולך עם רוב צדיקים, זה בדיוק הנקודה. העיר לא נידונה לפי רוב הצדיקים. העיר נידונה איך שהעיר מתפקדת.
בתור עיר?
ודאי, בתור עיר, זה הנקודה. יש מצבים,
אבל אז
יש מצבים שבהם
אני מקבל.
לא, זה בדיוק הנקודה. יש פה משהו שצץ במישור של המכלול. יש מקומות, אני חושב שכולנו מכירים תופעות כאלה. יש חברות שבהם הן מורכבות מאנשים טובים. כל אדם פרטי שתפגוש לו הוא איש טוב, אבל החברה מתנהלת בצורה בעייתית ביותר. ולהפך,
איך מודדים דבר כזה?
למשל, מה שהרמב"ם כותב על אנשי שכם.
יש חמישה אנטישמים באיזה עיר, אז העיר הזאת זאת עיר אנטישמית. עכשיו, יכול להיות, נגיד, דוגמה של פלג חביבה. הרי לכאורה היו שם רק איזה 10 או 20 או 30 פושעים. אז למה לעשות את זה מלחמת אזרחים?
כן, אז אולי אני אתן דוגמה. זה מה שהרמב"ם כותב על אנשי שכם.
לא, מה זאת אומרת? אבל כל האנשים שלא הסכימו להסגיר אותם, אז הם פושעים בזה שהם לא הסכימו להסגיר אותם.
לא, לא.
כל אחד מבני העיר...
זה יותר מתוחכם. הרמב"ם כותב על אנשי שכם, שלמה הם התחייבו מיתה, כן, שמעון ולוי שהרגו אותם, בגלל שהם לא קיימו את מצוות דינים. זה אחת משבע מצוות בני נוח. אוקיי? אז שואלים עליו, מי שזה הרמב"ן אפילו כבר מעיר עליו, מה יכול היה לעשות האזרח הבודד נגד המלך של שכם? נו באמת, אם הוא היה מצייץ, הוא היה מוריד לו את הראש. מה הוא יכול לעשות? אז מה אתה מעניש אותו? עכשיו, כל אזרח בשכם יכול לטעון את הטענה הזאת, נכון? אבל מצד שני, הרי ברור שמאיפה שהוא יצאה האשמה הזאת, שכם אשמה. זאת אומרת, התופעה הזאת יצאה משכם. שכם זה אוסף האנשים הזה. אין אנשים נוספים בשכם. זה אוסף האנשים שיוצר את שכם. התופעה הזאת יצאה משכם. אף אחד מהפרטים לא אחראי לה. אף אחד מהפרטים, חוץ מהמלך. אף אחד מהפרטים לא אחראי לה. אז מה לעשות עכשיו? נגיד שהמלך אי אפשר לפגוע בו בלי לפגוע בפרטים. מה לעשות עכשיו? מה, אז הרמב״ם כותב, אני אומר, זאת תפיסת הרמב״ם. בסדר? אבל הרמב״ם אומר, אני מביא דוגמה לזה, אני לא אומר שכולם אומרים אותו דבר, אני מביא דוגמה איפה נזקקים להגיע למודל הלא כמותי. והנה, למשל, הרמב״ם כותב כאן שאפשר לפגוע בפרטים, אף שהם לא אשמים. הם לא יוכלו לעשות כלום.
הם יוכלו לעזוב את הקולקטיב.
זה משהו.
מה נקרא לעזוב את הקולקטיב?
לעזוב
את הקולקטיב. ואם הוא היה אוסר עליהם לעזוב, במצרים הרי היה אסור, חזר אומרים שאסור היה לעזוב שם. מה עושים? בברית המועצות, כן, עם סטלין, דיברנו על זה, נכון? עם סטלין. לא?
כל חייל שחייל רובש לו בבוקר, יש לו חייל.
סטלין, אני קראתי ביוגרפיה של סטלין, וזה היה, פשוט צבטתי את עצמי לראות אם אני לא חולם. טוב, ידעתי את זה, אבל זה היה מדהים לחוות את זה, כאילו לקרוא את זה ממש. בן אדם אחד שולט על אימפריית ענק. כן, האימפריה השנייה בעוצמתה בעולם, נדמה לי, אני חושב שהיה מקובל שהיא הייתה השנייה. לא יודע, 150, 170 מיליון איש היו שם בברית המועצות בתקופת סטלין, בשנות ה-50 נגיד, משהו כזה. עכשיו זה 200 מיליון הגיע.
מה? כל הארצות שפעם?
ברית המועצות, כן. אני לא ברית המועצות. משהו כזה, נדמה לי, זה הסדרי גודל, לא משנה. 150 מיליון איש לצורך הדיון. בסדר? עם צבא אדיר, עם עוצמה בלתי רגילה, על שטח בלתי נתפס. אוקיי? בן אדם אחד החזיק את כל ה-150 מיליון עם כל הטנקים שלהם בגרון. כולם רצו להרוג אותו, מי שהכיר, אחרים, מי שלא היה מודע.
להרוג אותו מה, היו אנשים שהריצו אותו, יש סיפורים שאפילו כאלה שהגיעו למחנות עבודה ועדיין הריצו
אותו. היו אנשים, היו אנשים שלא היה להם נגישות ישירה אליו, אלא ניזונו מתעמולה. כל מי שהיה בסביבתו, כל האנשים בעלי עמדות הכוח, כל האנשים שהיה להם מושג על מה הולך, רצו להרוג אותו. עכשיו, ההמונים זה לא משנה, אין להם במקום אחר השפעה. בסדר? אז הבן אדם החזיק לבד אימפריית ענק שכולם בעצם, כל מי שרלוונטי בעצם היה נגדו. והוא מת במיטה. הוא מת במיטה אחרי 40 שנה של שלטון, חוץ מתיאוריות הקונספירציה שיש גם שם.
אבל כאלה לא זה בריה שהיה גרוע יותר ממנו.
בסדר, אבל אני אומר, בסופו של דבר, בסופו של דבר גם את בריה הוא חיסל. נכון? אם אני זוכר נכון.
לא, הוא חיסל אותו. בריה חיסל, לא ברור מי חיסל אותו, אבל אנשים פחדו ממנו עוד יותר אפילו מאשר מסטלין.
כן, לא, אני חושב שסטלין חיסל אותו.
ב-56 שחושו ומסביר את כל פשעי סטלין, מישהו שם שואל, מצביע ושואל, אבל החבר חובצ'ו, אתה היית שם, למה לא עשית, למה לא אמרת כלום? היה ככה קצת שקט בעולם, ואז חושו בשאגה נוראי, העיקר האוקריני הפרימיטיב הזה, צועק כל רב, מי אמר את זה? בעולם נהייתה דממת מוות, איזה דקה או שתיים, ואז
חורצ'וב
אומר, עכשיו אתם מבינים?
בכל אופן, התופעה
הזאת,
אני לא הייתי
שם,
אבל קראתי.
צריך להאמין שזה יכול היה להיות נכון. אבל מה שהרמב״ם בעצם אומר פה, שיש אשמה שצומחת במישור הקולקטיבי, למרות שכל אדם פרטי בעצם לא באמת היה לו מה לעשות. אם הוא היה פונה למישהו, רגע, אם הוא היה פונה למישהו כדי לעשות, קואליציה הייתה יכולה לעשות משהו, נכון?
כן, אבל אז הוא היה מתקדים, מרושם.
אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת, כי כשאתה פונה למישהו, לך תדע אם הוא לא ישתף פעולה איתו, סכנה כזאת, אני מטורף, אני לא יכול לעשות את זה. אז מה, אני צריך להקריב את עצמי בשביל ששכם הזה לא ייקח את הבת שלך, את דינה? אני הולך למות ב-90% אם אני אפנה למישהו כדי לעשות קואליציה נגד שכם. אני אומר, נכון, אבל אתה ועוד אתה ועוד אתה ועוד אתה, בסופו של דבר יוצרים את התופעה של שכם. אז על מי אני אטיל את האחריות הזאת אם לא עליכם? אם כל אחד לחוד יצא זכאי, כן, אז קדירה דה בשותפה לוחמים אבל לא קרירה. אז על מי אני אטיל את האחריות הזאת? בסופו של דבר, אז כן, זה מוטל עליכם, אבל זה מוטל עליכם בקובעכם הקולקטיבי. לא בקובע, כי אנשים פרטיים אתם אנשים טובים. אבל בקובעכם הקולקטיבי, בקולקטיב שאותו כולכם ביחד יוצרים, יצא רשע. יצא משהו בעייתי שצריך לטפל בו. עכשיו, אין דבר כזה לטפל בקולקטיב בלי לגעת בפרטים. אני לא יודע איך תופסים את הקולקטיב בלי לגעת בפרטים. הפרטים ירגישו את הטיפול בקולקטיב. אז לכן הרבה פעמים הם ייפגעו, למרות שברמה האינדיבידואלית הם לא אשמים.
אבל כשכם לא הייתה דבר אחרי, כל העולם הקדמון, הייתה המודרנית, התנהל על ידי דיקטטורות. כל האנושות הייתה מורכבת מאנשים שכפופים למישהו ששולט בהם, מבלי שיש להם בעצם איזושהי יכולת להשפיע.
שום דבר, חוץ מזה שהיה שם רשע שהיה צריך להניש עליו. אם הדיקטטור הזה היה פונה, הרי מה ההבדל? ההבדל הוא אם הדיקטטור מתעלל באנשים בפנים, אז זה חשבון שלהם, צריכים לעשות מה להתמודד איתו, לקחת סיכונים, לא לקחת סיכונים. כשהוא מתמודד איתי, אני צריך לעשות את החשבונות שלהם, לא הם. כשהורים עליי פלסטינאים או לא מחבלים או משהו כזה, עכשיו, טוב, אז זה עוד נגיע, אני אדבר על זה, אבל אני אומר, אני עכשיו מתלבט, האם מותר לי לפגוע בחפים מפשע? נגיד בהנחה שאני צריך את זה כדי להתמודד מול המחבלים. לא יכול לעשות את זה בלי לפגוע בחפים מפשע. אם אני יכול, אז כמובן אין דילמה. אם אני לא יכול, אוקיי?
זאת אומרת, יש כאלה שסוברים גם שאמרו שעדיין אין בעיה, כי בתור עונש, כאילו.
קילדם קילדם, מה שנקרא. בסדר, אני לא...
לא, אבל אם הם חפים מפשע, עצם זה שהם חלק מהעם, עובדה אותם
אשמים. בסדר, אז הנה הדוגמה. אז הנה, בדיוק על זה אני מדבר. אז עכשיו, אז מה אני אומר? אז אני אומר לעצמי, תראה, האשמה שזאת התופעה שיוצאת מתוך הציבור הזה מוטלת על הציבור. עכשיו נכון, אנשים פרטיים יכול להיות שהם אפילו מתנגדים לזה. יותר מזה, להרבה מהם אין מה לעשות בעניין הזה. מי שיעשה משהו כזה יורידו לו את הראש. בדיוק לתופעה הסטלינית הזאת, אוקיי? עכשיו, אבל מה לעשות? אני בשביל להילחם נגד התופעה, אני לא נמצא שם, אני לא אחד מהציבור הזה, אני נמצא בחוץ. עכשיו, על מי אני מטיל את האחריות? במי אני רשאי לפגוע כדי להטיל את עצמי? לא כדי ש... זה ההבדל בין דיקטטורים אחרים. דיקטטורים אחרים שפגעו בבני עמם, זה חשבון של בני עמם. אם אתה מוכן לקחת סיכון, זה שווה לך מול הסיכוי להיפגע. תעשה את השיקול שלך. זה שיקול פנימי. אבל אם אני גורם חיצוני, ועכשיו העם הזה פוגע בי, ברשות הדיקטטור, רוב האזרחים בכלל מתנגדים, אין להם השפעה, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אבל אני בשביל להתגונן צריך לפגוע גם בהם, אחרת אני לא יכול להתגונן. האם יש הצדקה לפגוע בהם? אז אם אני רואה אותם כאחראים, מה זה אומר? שהם אחראים בקובעם הקולקטיבי, לא בקובעם הפרטי.
רגע, אבל אנשי שכם, לפי הרבם, לא ננשו על זה שכשבאו זרים הם התעללו בהם, אלא על זה שלא הקימו בתי דינים לעצמם.
לא, מה זה לעצמם? לשכם. שכם לקח את דינה. שכם היה בן אדם.
השליט לא היה כפוף לחוק. השליט לא היה כפוף לחוק.
הם אשמים בזה שהשליט יוצא החוצה ועושה טרור בחוץ. הייתם צריכים לשפוט אותו ולתלות אותו.
אבל אם הפשעים נעשים כנגד האזרחים עצמם, זה לא נקרא חטא של העיר.
זה מה שאני אומר. אני אומר, לא, אז זה לא בא לידי ביטוי שזה חטא של העיר. זה אולי חטא של העיר, אבל זה חשבון שלהם עם עצמם.
אבל לא נדבר על שם, נדבר על גד ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא תהרגו את הרוצח, הארץ תינקה מכולם.
אוקיי, כי הקדוש ברוך הוא עומד מולנו, זה בדיוק הנקודה. אני אומר, החשבון הוא חשבון פנימי. אבל אני יותר נוח לי להציג את כפל הפנים הזה, הקולקטיבי מול הפרטי, כשאני עומד כגורם חיצוני מול הקולקטיב הזה. ואז עכשיו הוא עומד מולי כקולקטיב, ומאיים עליי כקולקטיב. עכשיו לפרטים אין השפעה לחלק גדול מהפרטים.
גורמים ורעים, בעיקר רעים, יכולים להימדד רק כלפי גורמים חיצוניים מחוץ.
לא, אני אומר שכלפי גורמים חיצוניים יותר קל לראות את זה. עכשיו, אם אתה רוצה כלפי גורמים פנימיים, אז אני, נגיד, אם הייתי אזרח של העיר הזאת, אז אני צריך לעשות לעצמי את השיקול. האם לעשות קואליציה עם האחרים ולהתנקש בשליט, או לתלות אותו, או להקים בתי דין שיתלו אותו, או משהו כזה, כדי שאנחנו, כולנו, לא רק אני, ננצל, זה גם שיקול קולקטיבי כלשהו, אבל זה שיקול שאנחנו עושים בתוכנו. יכול ששווה לי לסבול ולא להקים. בסדר? אז זה חשבון שלי, וזה יהיה לגיטימי. אולי. זה זה חשבון שלנו, אנחנו צריכים לעשות את החשבון. אם אנחנו כולנו סובלים ואנחנו אלה שאשמים בסבל, אז מי יבוא אלינו בטענות? אנחנו סובלים ואנחנו אשמים בסבל, זה חשבון שלנו. אבל אם אני נמצא מבחוץ ואתם גורמים לי את הסבל ואתם אשמים, אז אני, שואל, מי אחראי? במי מותר לי לפגוע?
זה קל להם את זה מבחוץ, שם את זה מבפנים, העוול הוא כפול, כי יוצא שהגנב נהנש פעמיים, גם על זה שהוא גנב, וגם העיר כולה נהנשת על הגניבה שלו, והוא נהנש על זה עוד פעם.
לא, אם אפשר לטפל בו בלי להניש בעיר, אז אין בעיה, אז תטפל בו לבד.
בסדר, אבל מה זה רוע? רוע זה מעשים קטנים שנעשים לא ולא ולא ולא.
לא, זה מה שאני אומר.
אז המעבלים עצמם נהנשים על העוול שלהם.
לא, זה בדיוק הנקודה. לא, זה לא ככה. כי אף אזרח בשכם לא מגיע לו עונש במישור הפרטי. מה אתה רוצה? פיקוח נפש, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל המיליון תושבי שכם ביחד יצרו פה משהו שכן, צריך לטפל בו, מותר לי להתגונן. עכשיו, כשאני אפגע בהם, אני אפגע באנשים פרטיים, אי אפשר לפגוע רק בקולקטיב. זה בדיוק הנקודה.
למה אי אפשר? לפזר אותו.
מה זאת אומרת לפזר?
לפזר.
לא, אין בעיה, זה גם לפגוע בקולקטיב. זה גם לפגוע בקולקטיב. לא אכפת לי, לא חייבים להרוג, אז תפזר. אבל זה עדיין פגיעה בקולקטיב, וזה פגיעה גם באנשים. מה? לא, אני אומר אותה, זה מצדיק הריגה כשאי אפשר אחרת. אם יכול להצילו באחד מעבריו, אז אין דין רודף. אם יכול להצילו באחד מעבריו, אין דין רודף. רק מתי שאתה צריך להרוג כדי להינצל. אם אתה יכול לפזר אותה, תפזר, אבל גם פיזור זה עונש, זה לא משנה, זה אותה לוגיקה. זה לא חשוב.
אתה הולך את הקולקטיב.
כן, לא, אני הולך את הקולקטיב, אבל גם חסר לפרטים. הוא רוצה לחיות עם השכנים שלו, עם החברים שלו. זה עונש, מה זאת אומרת?
אז יש בטיפה לבעיה עם החשבון של הרמב״ם, כי אז היה צריך להתחיל את הדין מכל העולם, אחר כך מהמדינה ואחר כך מהעיר, ואז רק להגיע לפרטים, כי אם אתה יוצא צדיק בדין הפרטי, זה יכול להיות שזה לא יעזור לך בשום דבר, כי בתור הקולקטיב אתה תשלם ביוקר.
לא, זה יעזור לך.
למה? אני אפזר אותך, אתה תיענש.
בסדר, אני אענש עליו מבית הקולקטיבי, אבל במשור הפרטי אני אשאר חי. מה הבעיה? זה
בלתי תאור. לא, הם לא נשארו חי ברמה של הייתי צריך להניש את כל שכם,
נכון.
ולכן אני מוריד שם גם צדיקים.
לא הבנתי, מה זה מוריד? הורד.
נכון.
תלוי. אם הם יצאו צדיקים בדינם לגמרי, יכול להיות שזה ישתכלל ולא יארגו אותם, אלא רק יפזרו אותם. לא יודע, זה שקלול של שני הדברים ביחד מה שיקרה.
למה
לא?
זה מה שקורה לה? הצדיקים של סדום זה אנשים שהתקוממו כנגד הרשע של סדום. לא אותם אנשים שהם בחיים.
אולי, לא יודע, אין לי מושג. מי זה היו הצדיקים? לא היו שם אפילו עשרה. לא היו שם אפילו חמישה.
לא,
אתה היחידי שניצל.
היו צדיקים זה הכוונה אנשים שהתקוממו נגד הרשע של העיר.
כן, עכשיו גם לוט, שהוא היחידי שניצל שם בסופו של דבר, הוא ניצל בזכות אברהם ולא בגלל שהוא עשה. אז כנראה שאף אחד שם לא התקומם. לא היו צדיקים קולקטיביים שם, היו רק צדיקים אינדיבידואליים. עובדה שהצדיקים האינדיבידואליים לא ניצלו בגלל שהם היו צדיקים. למה לא ניצל בזכות אברהם? הוא היה ניצל בזכות עצמו, הוא היה צדיק. הוא לא חטא בחטאים של סדום.
למה
הוא
לא היה כל כך צדיק גם?
הוא לא חטא בחטאים של סדום.
בסדר, אבל הוא גם לא היה צדיק.
אז למה הוא היה צריך להינצל בזכות אברהם? למה לא בזכות עצמו? כי נדרש ממנו, עכשיו אני משתמש בדוגמה שלך, נדרש ממנו כן לגלות גם את האחריות הקולקטיבית שלו.
רגע, ואם אתה כן מגלה את האחריות הקולקטיבית, אז אתה לא חלק
מה... אז יכול להיות שעד כמה שאפשר יהיה לטפל בקולקטיב בלי לפגוע בך, יעשו את זה. אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל עד כמה שאפשר ינסו לעשות את זה, אני מניח.
למה? אברהם רוצה להטיל את סדום בשביל מיעוט, והרי הקדוש ברוך הוא דן לפי הרוב.
מה?
לפי הרמב"ם הקדוש ברוך הוא דן לפי הרוב. אם רוב העיר צדיקים...
אז הוא רוצה להטיל אותם, יודע? זה קשור לעניין הקולקטיבי. אומר שאולי זה קצת קשור לשקלול בין, הרי כל בן אדם, אם יעשו את סדום, גם אם הוא ינצל, כמו שאמרנו קודם, הרי הוא ניזוק, הוא נפגע. בסדר, זאת אומרת, אם יש עשרה צדיקים, אז אולי שווה כבר לא לפגוע בהם אפילו את ההיבט הקולקטיבי שלהם. כי יש עשרה צדיקים, זה כבר פגיעה משמעותית. אם יש אחד, אז תציל אותו וזהו. אני לא יודע, זה כבר שקלולים של בין לבין, אני לא יודע לעשות את החשבונות האלה. תן אולי דוגמה נוספת. יש בחינוך כותב לגבי מצוות הקהל. אז הוא אומר שמה, יש מבנה מאוד מעניין, אולי צריך לראות את זה פעם בפנים. נראה באופן מאוד ברור שהוא תופס את זה כמצווה קולקטיבית. מצוות הקהל זה לא מצווה על כל אחד מישראל להגיע לירושלים, אלא זה מצווה על הקולקטיב להגיע לירושלים. רק איך הקולקטיב מגיע לירושלים? כמובן כל אחד מהפרטים צריך להגיע,
כמו
המניין. כן, אוקיי, שאלה אם זה כמו תפילה במניין, אולי אני אעיר על זה גם משהו, אבל כן, יכול להיות שזה אומר. אז עכשיו, מה, למשל, דוגמה, השלכה לדוגמה. נשים חייבות גם בהקל. למה? מצוות עשה שזמן גרמה. זהו, אין למדים מהכללות אפילו במקום שאני אמר בחוץ, הגמרא אומרת. בסדר, אבל הבנתי, אז אין למדים מהכללות. אבל למה באמת פה זה יצא מן הכלל? אתה עדיין צריך הסבר. מה ההסבר? ההסבר הוא שאם הייתה מצווה אינדיבידואלית, במצוות אינדיבידואליות נשים נפטרות אם הם זמן גרמן. מצוות עשה שזמן גרמן. אבל פה המצווה זה בכלל לא האדם הפרטי, זה הקולקטיב. כל מי ששייך לקולקטיב מצווה בזה. מה זה קשור לנשים או גברים? קולקטיבים לא נפטרים עם מצוות עשה שזמן גרמן. אני אביא דוגמה, אולי מנחס חינוך חולק נדמה לי עם השגסריה, אם אני זוכר נכון. מה קורה עם ילדים? ילדים הרי צריך להביא גם תטף, אוקיי? אז בדרך כלל זה ליתן שכר למביאיהם, הגמרא בחגיגה הרי אומרת בדף ג' שמה, שזה למה הטף, למה מובאים? כדי ליתן שכר למביאיהם. אבל השגסריה כותב, הוא עושה שם איזשהו חשבון מאוד מפולפל, שאני אפילו לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, מנחס חינוך מביא אותו, שצריך שיהיה להם קרקע.
שיהיה להם
בעלי קרקע. כל
מי שיש לו קרקע רק צריך לבוא להקל, כמו בראייה. אז גם הקטנים צריך שיהיה להם קרקע, ואז הוא מתחיל לעשות חשבון איך יש להם קרקע. הרי אם אבא שלהם עוד חי כי הוא מביא אותם לשם, אז הם לא ירשו קרקע, ולקטן הרי אין קרקע מעצמו, רק אם הוא יורש. אז איך יכול להיות שמביאים את הקטנים? הרי אין להם קרקע.
אין להם קרקע כדי...
אז יש שם כל מיני חשבונות, לא משנה, אבל העיקרון, אם האבא מת, אז... בקיצור, סיפור מהפטרה. עושה שם איזה חשבון מאוד מפולפל. אבל ההנחה שלו, לכל אורך הדרך, של הקטנים צריכה להיות קרקע. למה? כי הוא מניח שהקטנים גם הם חייבים במצווה, זה לא כדי ליתן שכר למביאיהם. אלא אם זה היה כדי ליתן שכר למביאיהם, אז מה זה קשור? מי שחייב במצווה, צריך שיהיה לו קרקע. אבל הקטנים לא באמת באים כי הם מקיימים את המצווה. הם באים כדי לתת שכר להורים, יש מצווה להביא אותם. אז להורים שיהיה קרקע, מה זה קשור לילדים? הוא תופס שגם הילדים חייבים. למה? כי כל מי ששייך לקולקטיב חייב, כמו נשים. זו התפיסה שלו. עכשיו, זה מצד אחד. אפשר לראות את זה בחינוך באופן מאוד ברור. עכשיו, בסוף החינוך הוא כותב שמי שלא הגיע להקל, ביטל את העשה הזה ועונשו גדול או משהו, ביטל את העשה הזה. עכשיו, פה זה נורא משונה. בדרך כלל, אם עשה מסוים מתקיים, אז איך זה יכול להיות שמישהו ביטל אותו? רוב ישראל הגיעו להקל, אז קיימו את המצווה. אז המצווה התקיימה, בסדר? עכשיו אני לא הגעתי. אז אני ביטלתי את העשה של להקל. מי מחויב בעשה הזה? דיברנו קודם, הקולקטיב, נכון? עם ישראל. עם ישראל קיים את העשה הזה, העשה התקיים. אז באיזה מובן אני ביטלתי את העשה? מה זה נקרא שאני ביטלתי את העשה? העשה התקיים, מי שצובה קיים את העשה. אני לא צובתי, הקולקטיב צובה. אז מה הבעיה? הרוב היה שם, הרובו ככולו, אין בעיה. היה הקל, באיזה מובן אני ביטלתי את זה? מה?
הוכחה לעמדה כמותית.
למה זה הוכחה לעמדה כמותית?
כי המצווה היא לפרטים.
כל הפרטים
ביחד, אנשים, אנשים ועטף, לא על
כמותית. לא, זה בדיוק הנקודה, אבל הוא אומר לא ככה. אם זה היה כמותי, אז גם נשים היו פטורות.
כתוב מפורש, אנשים ועטף.
נו, בסדר, אבל למה? איך זה כתוב זה יפה, אבל למה?
יכולות לסיבות אחרות.
אם זה באמת, אני יכול להבין מהעם...
אני אומר, לשיטות האלה של נשים וגם הקטנים עצמם עם הקרקע גם חייבים, אז התפיסה הקולקטיבית מובהקת. עכשיו אני שואל, לפי התפיסה הזאת, איך יכול להיות שמישהו מבטל את העשה הזה?
בגלל, נניח אנשים יהיו פתורות בגלל שזה מצוות הקהל נועדה לחזק את האמונה בתורה, וגם נשים צריכות להאמין בתורה, לכן יהיו חייבות. אפשר לצאת הרבה דברים, כאילו, מה יכול לגרום לזה שהן יתחייבו בזה.
אז תגיד את זה.
מי אמר
תגיד, אנשים חייבות בגלל שזה מחזק את האמונה, או אני לא יודע מין משהו כזה.
אבל זה כבר טעם המצווה, כלומר,
הן
חייבות בגלל ש...
אז אני אומר, אבל פה הוא אומר, אני חושב שהוא מביא, אני צריך לראות את הלשון שלו, אני מצליח לראות את הלשון שלו בשביל, הוא מביא את זה, זאת מצווה קולקטיבית,
וכבר שכך... זה מתחת
לא, לא, אני
אומר...
החינוך, לא מתחת חינוך, אני אומר, זה תרגום שלי, צריך לראות את הלשון שלו. כל המהלך שלו בעצם אומר, זאת מצווה קולקטיבית, לכן כולם חייבים.
אני חשבתי שזה היה הסבר שהרב חשב עליו כדי להסביר את העניין הזה עם הקרקע.
אני אומר, זה שהקרקע זה מחזק את הנקודה, לא, זה לא כתוב שם בשפה הזאת בחינוך. צריך לראות את זה שם בפנים, אני לא... אבל אני אומר, לפי התפיסה הקולקטיבית, אז מה זה הביטול עשה הזה של האדם שלא הגיע? אם הרוב הגיע ועשה את המצווה. התשובה שבמצוות קולקטיביות, יש זה כמה ראיות, במצוות קולקטיביות יש כפל פנים, וזה אותם שני כובעים שדיברתי עליהם קודם. מצד אחד, המצווה היא מי שמצווה עליה זה הקולקטיב. אבל כמובן, אם הקולקטיב יהיה מצווה והוא יהיה זה שאחראי לעשות את זה, זה לא יתבצע. את האחריות לבצע את זה מטילים על הפרטים. הפרטים, כמו אנשי שכם, הפרטים הם האחראים לזה שהקולקטיב יבצע את מה שהוא חייב. האחריות מוטלת על הפרטים. המצווה, מי מצווה בה הקולקטיב. במילים אחרות ככה, אם המצווה תקוים, מי קיים את המצווה הזאת? הקולקטיב. אבל ביטול המצווה זה על הפרטים. כי כל אחד מהפרטים צריך לדאוג לזה, לעשות מה שהוא יכול, כדי לדאוג לזה שהקולקטיב יעשה את, יעשה את מה שהוא צריך.
מי זה הקולקטיב הזה שהוא צריך לדאוג לו?
עם ישראל. זאת אומרת, מי זה?
הוא
נכון, הוא חלק מעם ישראל, כמו שכם. וכל אחד מהפרטים יש עליו אחריות לדאוג לזה שעם ישראל יגיע. עכשיו, אני יכול, לא יכול לדאוג לכל עם ישראל, אני יכול להביא את עצמי, אולי לדרבן גם אחרים לבוא, לא משנה, אבל יש לי מוטת השפעה כמובן מוגבלת. אבל ברור שאם אף אחד מאיתנו לא יפעל, כי כל אחד זה רק אני, מה אתם רוצים? שעם ישראל ילך, מה זה קשור אליי? אני אשאר פה, רוב העם יגיע, אז יהיה הקל, כמובן כולם יישארו, ואף לא יהיה מזה הקל. אז התורה אומרת לו, האחריות מוטלת על כל אחד מהפרטים. למרות שקיום המצווה, כשאני שואל את עצמי מי קיים את המצווה, הקולקטיב קיים. המצווה קוימה גם אם אני לא הייתי שם. כי הקולקטיב הוא המצווה והוא זה שמקיים את המצווה. אבל האחריות מוטלת על הפרטים. דוגמה נוספת, אני אביא לכם בהקשר הזה, זה לא קשור לקולקטיב ולפרטים, אבל רק שתראו שהמנגנון קיים, יש קהילות יעקב בסוכה, מדבר על אלני המלכה שם, על דין חינוך, שיושיבה את ילדיה בסוכה וכל מיני דברים כאלה, שם בדף ג'. אז הוא מביא שם מחלוקת רש"י ותוספות, גם בברכות וגם במגילה, בדין חינוך. השאלה האם דין חינוך זה ציווי שהקטן עצמו מצווה בו, או שזה ציווי על האבא לחנך את בנו. נפקא מינה, למשל, האם הילד יכול להוציא ידי חובה בברכת המזון מישהו אחר? כי אם הוא מצווה בעצמו, אז הוא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר, אולי מישהו שחייב מדרבנן.
זה לא מצווה בברכת המזון.
הוא מצווה מדרבנן בברכת המזון. זה דין חינוך. כן, חינוך זה דרבנן. הוא מצווה מדרבנן בברכת המזון. נכון, נכון, כתוב בגמרא. הוא יכול להוציא רק מישהו שחייב מדרבנן. בסדר? לומר זאת, אם הוא לא מצווה בכלל, גם מישהו שחייב מדרבנן הוא לא יכול להוציא. וזה מחלוקת רש"י ותוספות. האם קטן יכול להוציא מישהו שחייב מדרבנן? אוקיי? עכשיו, קהילות יעקב אומר שני הדינים נכונים. יש גם חיוב על האבא וגם חיוב על החיוב המצוות על הבן. עכשיו, מה הרעיון? צריך לראות עוד פעם את הנפקמין, אתה לא נכנס עכשיו לכל הפרטים שם נכנסינו, ותראו שם, זה מסביר את זה, אני חושב, טוב מאוד. גם שם זה אותו דבר. מי שמקיים את המצווה כשהקטן הזה מברך ברכת המזון זה לא האבא, זה הבן. כי המצווה מוטלת על הבן, אומר תפיסת רש"י. אומר, לשיטת רש"י יש את שתי הדינים. תפיסת תוספות יש רק את הדין על האבא. תפיסת רש"י שאומר שזה דין על הילד, ברור שזה לא רק הילד. יש מצווה על האבא לחנך את הילד גם. אז זה גם האבא וגם הילד, זה שני דינים בשיטת רש"י. מה הרעיון פה? אותו דבר כמו אצל החינוך. חינוך, כן, מצוות חינוך זה כמו אצל החינוך שם בהקל. מה זאת אומרת? שמי שמקיים את המצווה זה הילד. מי שאחראי לזה שהמצווה תתקיים זה האבא. כי הילד הוא עוד לא אחראי למעשיו, אין לו אחריות עוד, הוא לא בשל, הוא עוד לא הגיע למצוות, אין לו את האחריות. למה לא מצווים אותו במצוות? כי אין לו את האחריות. אבל את המצווה מי מקיים? אם הוא יעשה את זה, מי שקיים את המצווה זה הוא בערך ברכת המזון, הוא מוציא ידי חובה, מישהו אחר. אבל האבא, אם הילד לא ברך, האבא עבריין. אם הילד ברך, לאבא אין מצווה.
לאבא אין מצווה
חינוך אולי. אולי, יש לו את האחריות לדאוג לזה. אבל אם הילד לא ברך, אז האחריות מוטלת על האבא, כי האחריות לא מטילים על הילד. בדיוק אותו דבר כמו עם הפרטים והקולקטיב. הקולקטיב מקיים את המצווה, אבל האחריות שהמצווה תתקיים על ידי הקולקטיב מוטלת על הפרטים. זו דוגמה נוספת. דוגמה נוספת אני אביא אולי.
מה עם מניין?
מניין, אמרתי, זה קצת, יש שם במשנה ברורה, יש דיוקים, כיוונים הפוכים. מה הוא אומר על, נגיד שאני נמצא במניין ואני יוצא לפני קריאת התורה. גמרתי כבר 18 קריאת שמה, קריאת התורה זה מצווה לציבור. אז אני הולך. הציבור שנמצא שם, שיקרא בתורה, מה הם רוצים ממני? אני פרט, אני הולך. זו מצווה עליי. שאלה אם מותר לי ללכת. משנה ברורה פשוט כתוב שאסור, מקום אחר מדויק שכן. לא, לא, לא מדי, לא מבטל את המניין. אני הולך לבד. אני ה-11, או ה-20, לא חשוב. נשארים מניין, הם יקראו בתורה, ואני הולך קודם. האם אני לא קיימתי משהו? הקריאת התורה זה חובה על הציבור. נכון, ביחיד לא קוראים בתורה.
מה הבעיה באמת?
אז זה, יש סתירה במשנה ברורה. יש צד אחד שאומר שאתה יכול ללכת, למה? כי זה מצווה על הציבור. צד אחד אומר שאתה לא יכול ללכת. אז בדרך כלל אומרים, אתה לא יכול ללכת כי זה מצווה על היחיד. אבל במשנה ברורה יש סתירה, כי מקום אחד רואים שזה מצווה על הציבור, ובכל זאת הוא אומר שאתה לא יכול ללכת. והתשובה שלי זה אותה תשובה. אתה לא יכול ללכת כי יש אחריות על הפרטים לדאוג לזה שהציבור שאותו הם מרכיבים יקיים את המצווה. כי אם כל אחד מהפרטים יוכל ללכת, אז גם אלה ששייכים מהעשרה שצריכים לעשות את זה יכולים ללכת. אז לא יהיה ציבור, אז לא יהיה אף אחד שחייב. מה הבעיה? כל אחד יכול ללכת, אז כולנו נלך. אז גם הציבור לא יקיים את זה, זה בדיוק אותה לוגיקה. אז אתה חייב להטיל אחריות על הפרטים, בדיוק כמו האחריות של אנשי שכם, זה הכל אותם, הכל הולך לאותו כיוון. אם לא תטיל אחריות על כל פרט, למרות שהוא מצד עצמו באמת לא היה חייב, הוא לא זה שחייב. אם לא תטיל אחריות על הפרטים, אוסף הפרטים זה הציבור, אין פה. אתה לא יכול לפנות אל הציבור שלא דרך הפרטים, שמרכיבים אותו. אז האחריות מוטלת על הפרטים. דוגמה נוספת אולי, ככה אני מנסה להספיק עוד בדקות האחרונות.
במיניין אפשר רק להצטרף, אי אפשר לעזוב אותו.
לפי המשנה ברורה, יש עוד ויכוחים, יש קשור מי שאפשר ללכת. יש... כן, יש שאלה לגבי מעמד הר סיני. במתן תורה, כי אנחנו מושבע ועומד מהר סיני, כמו שאומרת הגמרא, מושבע ועומד מהר סיני, וכאילו המודל למה אנחנו חייבים במצוות זה שבועה. כך בנזיר, לא כמה מקומות, בנדרים, בשבועות, בכל מיני מקומות. הגמרא אומרת, מושבע ועומד מהר סיני, לכן אין שבועה, אין שבעים על המצוות, בגלל שאדם מושבע ועומד מהר סיני. אז אין בפשטות, למרות שזה רק הר"ן ראיתי שעושה, זה רוב הראשונים לוקחים את זה לכיוון של אין איסור חל על איסור, אבל הר"ן לפחות משתמע ממנו שהוא מבין שזה אין שבועה חלה על שבועה. זאת אומרת, זה לא אין איסור חל על איסור, זה רק ביטוי מושבע ועומד מהר סיני, אלא אין שבועה חלה על שבועה, זה דין בשבועות. זאת אומרת, אתה לא יכול להישבע פעמיים, או לא נגד ולא בעד.
זה הגמרא בפירוש, למה רק הר"ן?
מה? הגמרא אומרת מושבע ועומד מהר סיני, אבל הראשונים מבינים, מושבע ועומד מהר סיני, הכוונה יש פה, זה אין איסור חל על איסור, אתה לא יכול. אבל הר"ן אומר שזה לא, זה שבועה, שבועה פשוט, היא לא חלה, זה דין בדיני שבועות. ואז זה אומר שהמודל שלו, למה אנחנו חייבים במצוות, זה מודל של שבועה. אנחנו נשבענו בהר סיני לקיים, בסדר? ואז עולות כל מיני שאלות, לא משנה, הרבה שאלות עולות בהקשר הזה, מה זה מחייב וכו', אבל שאלה אחת, אני רוצה לעמוד עליה כאן, יש תשובת הראש. שמובד בשולחן ערוך ביורד היה בכל נדרים, הראש אומר ששבועות ונדרים רק האדם עושה על עצמו. הורים לא יכולים להישבע, להשביע או להדיר את ילדיהם. אין דבר כזה. חוץ מנזר שמשון, זה משהו אחר, זה נזירות שמשון, זה דין מיוחד. חוץ מזה, אני מתכוון.
שמואל
זה גם נזירות שמשון. חלוקת ראשונים, אבל זה גם נזירות שמשון. לפחות לחלק מהראשונים, גם שמואל זה נזירות שמשון. זה משניות בנזיר, יש נזירות שמשון. בכל אופן, אז שמה באמת ההורים מדירים, או הקדוש ברוך הוא אפילו מדיר דרך ההורים, זה תלוי איך תופסים את זה שמה, והמלאך בא ואמר להם שהילד יהיה נזיר בצל שמשון. בכל אופן, אבל נזירות, נדרים ושבועות רגילים, אין דבר כזה, ההורים לא יכולים, על עצמך אתה יכול לעשות, על מישהו אחר אתה לא יכול לעשות. ואז השאלה איך שבועת סיני מחייבת אותנו.
אני לא הייתי שם, אבותינו עשו את זה. שיעקב משביע את האחים לקבור אותו, שיעקב משביע את האחים לקבור אותו בישראל, שהשביע ישביע את בני ישראל. אז הכוונה, הוא מבקש מהם, תקבלו את עצמך את השבועה, ואומרים, כן.
הם קיבלו את עצמם, אבל מה עם ילדיהם? כשהעלו את יוסף הם מתו. כבר לא היו, האחים לא היו בחיים. אז למה באמת הילדים היו צריכים להעלות את יוסף?
היו, את אשר ישנו ואת אשר איננו.
לא, אין. מה זה אומר? מה זה אשר ישנו ואשר איננו הזה? מה זה אומר?
פה ימנו, אז כאילו שהוא נמצא פה וקשיב.
מה זה כאילו? כאילו, אבל זה לא, אני לא נמצא.
מה זה
כאילו?
מה זה אומר המשפט?
אז אני אומר לך מה זה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר. מה שזה אומר זה שמי שנשבע בהר סיני זה בכלל לא אלה שעמדו שם. מי שנשבע בהר סיני זה עם ישראל. ועם ישראל מתחלף בשבועה הזאת. עכשיו עם ישראל, הפרטים מתחלפים כל הזמן, מה זה משנה? אבל מי שנשבע שם זה הקולקטיב, לא הפרטים. מי שיחלס את הקולקטיב באותו זמן, כמובן הוא אמר את השבועה בפה, לא חשוב, או אם הייתה בכלל דבר כזה. אבל זה רק כנשאים העכשוויים של הקולקטיב. כשהם מתחלפים, לא קרה שום דבר. כמו הרב סולובייצ'יק הרי מביא בעל התשובה, הוא מביא את התוספות הזה בערכין או במעילה שם, בדף ת', יש שם איזה תוספות של שורה, שאומר שם שחטאת שמתו בעליה, אם זה חטאת של ציבור, אין דבר כזה חטאת שמתו בעליה. למרות שכל אלה שהקריבו, הקדישו את החטאת הזאת כבר מתו. אז למה אין? כי דור הולך, התוספות לומד זה מפסוק, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. את יש משמעות לקולקטיב, גם אם כל הפרטים שמרכיבים אותו כבר התחלפו. כמו הספינה של תזאוס, דיברנו על זה בפעם הקודמת. כן, או התאים בגוף שלנו שמתחלפים כולם, ועדיין אני אותו בן אדם. זאת פחות התפיסה המקובלת. למרות שאולי אף תא כבר הוא לא אתה מהמקור, מה שהיה. אז מה זה אומר בעצם? שיש משמעות לישות הקולקטיבית, וכאן אני לא חושב שההסבר הכמותי יוכל לעזור. הסבר כמותי לא יסביר את כל הדברים האלה.
כל בן אדם חדש שנולד לעם ישראל מצטרף לשבוע.
איך הוא מצטרף לשבוע? אבל ההורים לא יכולים להשביע את ילדיהם.
הוא מקבל עליו עול מצוות.
הוא לא מקבל עול מצוות, לא מקבל, לא רוצה לקבל.
אז הוא באמת לא חלק מזה.
מה הוא לא חלק מזה? הוא יענש. אם הוא לא מקבל עול מצוות אז הוא לא יענש. הוא חייב במצוות, הוא לא תלוי בקבלות שלו. קבלת עול מצוות זה מילים, אתה יודע, זה כמו בפדיון הבן. במה היא בית פייק? אתה רוצה את הילד שלך או אתה רוצה את הכסף? נראה אותך רוצה את הכסף ולא את הילד שלך. שואלים אותך, זו שאלה סמלית.
אצל האמיש יש להם אופציה לצלם.
כן, האמיש זה ממש מאוד יפה שם באמת מה שקורה אצל האמיש. אבל זה אצלנו אין דבר כזה. אוקיי, אצלנו אין דבר כזה. מה זה אומר? שהמודל הכמותי לא יכול להסביר את כל התופעות.
מי שעוזר באופן מוחלט הקהילה היהודית, גם בזמן שהיה סמכות להאמיש, היה עוזר באופן מוחלט, היה גולה למדינות הים.
ברור, היו תולים אותו, מה זאת אומרת? בוודאי. בוודאי, חייב מיטה או חייב כל מה שאתה רוצה.
חייב, חייב זה תיאורטית, אבל אף אחד לא ירודף
לך. מה זה משנה מי היה רודף אחריו? הוא חייב מיטה. אם רוצים אחריו או לא, השאלה אם יש להם תקציב לזה. בסדר, מה זה משנה? סדרי עדיפויות, אבל הוא חייב מיטה, הוא עבריין. השאלה היא למה הוא עבריין, הוא לא נשבע, ההורים שלו נשבעו, מה זה קשור אליו? עכשיו, הראש עצמו כותב, גם על קהילה זה ככה. הוא אומר, איך יש חרמות בקהילות שקובעים תקנות של קהילות, עושים מחרימים על מי שעובר על התקנה. איך מחרימים? זה שההורים החרימו, מה זה מחייב אותי? אני לא נשבעתי, אני לא נדרתי, אני לא שום דבר, לא התחייבתי לכלום. אז אני עכשיו עברתי על התקנה שהתיקנו לפני 150 שנה, מה זה קשור אליי? אומר הראש, בעצם זה הראש אומר, בקהילה זה כן עובד, למרות שהראש עצמו שם, זו אותה תשובה. אומר, ההורים לא עוזר לילדים שלהם, אבל קהילה כן, וזה מופיע גם בשולחן ערוך ברמה ביורי דעה. למה? כי קהילה זה יש קולקטיבי. ומי שהחרים שם זה הקהילה, זה לא אוסף האנשים. עכשיו, הקהילה כמובן מתגלמת באוסף האנשים, אבל הישות שהחרימה, הישות שנשבעת בהר סיני, זה הישות הקולקטיבית. ומי שמצטרף או מתחלף לתוך הישות הקולקטיבית הזאת, הוא מושבע בתוך הישות הזאת.
אז אם מישהו עוזב את הקהילה ועובר לקהילה אחרת, ועובר לך...
אז זה השאלה, איך מגדירים את הקהילה, האם אפשר לעזוב או לא. אז הקדוש ברוך הוא כנראה יגדיר את הקהילה הזאת בתור קהילה שאותה אי אפשר לעזוב. לא משנה. אבל עדיין, העובדה שבאים אליי בטענות, שרואים אותי כמחויב, אומרת שמי שיתחייב פה זה הקהילה ולא הפרטים. השאלה אם זה עוול שאני לא יכול לעזוב, יכול להיות זה עוול, לא משנה, אבל הגדרה אונטולוגית, הגדרה... אני אומר, אתה רואה שיש פה תפיסה שהקהילה יש שמשחק על המגרש. זאת אומרת, היא מתחייבת לדברים, היא יכולה להישבע על דברים, היא עושה דברים כמו שעושה כל יש פרטי אחר. אוקיי? ואנחנו רואים גם את כל ההתחייבויות. ברגע שזה יש קולקטיבי, אז יש אחריות על הפרטים לדאוג לזה שהיש הקולקטיבי יפעל. ועל זה אני אדבר, על המודל הזה של שני הקובעים, על זה אני עוד אדבר.